אנחנו בפרק ז', נכון? סיימנו פרק ז'? כן? נחל לא מתנגד למען שכן. ועבור שקראתי הריב האלו את ארון המים והביאו אותו לבית הבנדב בגבעה ואת אלעזר בנו קידשו לשמור את ארון אדוני. והיה ביום שבת הארון בקראת הריב והירבו הימים ויהיו 20 שנה והינהו כל בית ישראל אחרי אדוני. וירבו הימים. מה זה וירבו הימים? מה זה 4 ימים? מה הפירוש? במקום וירבו הימים, מה תכתבו? עבר כמה זמן? כמה שנים? 20 שנה? 20 שנה זה הרבה זמן? יחסי, בדיוק, הרבה זה יחסי. מה זה וירבו הימים? להגיד על משהו הרבה זה יחסי. הרבה כסף יחסי, הרבה סדר יחסי, הרבה אוכל יחסי. מה זה בירבו הימים? 20 שנה זה הרבה, אנחנו בתנך, לא בעיתון. 20 שנה זה לא הרבה. מה זה בירבו הימים? עברו הרבה פעמים 20 שנה עד שהגענו לפה, ועד היום מתחילת התנך לא פגשנו את הביטוי בירבו הימים. במצרים היינו 210 שנים. לא כתוב בירבו הימים והיו 210 שנים. וזה היה הרבה יותר קשה, תקופות קשות. אז מה הפה של הביטוי? וירבו הימים והיו, שמעתם מה קרה להם? הם נהיו רבים והם נהיו 20 שנה. ואינהו כל בית ישראל אחרי השם. מה זה ואינהו? 3 פירושים רש"י מביא למילה ואינהו. ואינהו, פירוש ראשון לשון המשכה הוא. המשכה. הוא מנחם בן סרוק. ומנחם בליבו והינהו לשון יללה. ופירוש והינהו אחרי השם שהתאבלו על מעשיהם הרעים. לשון אחר, פירוש שלישי אומר רש"י, והינהו כמו והתאספו ונקבו אליה כל הגויים לירושלים, מתרגם יונתן עוזיאל והתנהון במקום ונקבו והתנהון. אז יש לנו 3 פירושים, אני חוזר. והינהו כל בית ישראל אחרי השם, יבחרו כל בית ישראל אחרי השם. פירוש שני, יבחרו כל בית ישראל אחרי השם. פירוש שלישי, יתאספו כל בית ישראל אחרי השם. זאת אומרת שפסוק ב' אנחנו לא כך מבינים בעיקר. כשמסבירים לך מילה אחת, 3 פירושים, סימן שאתה לא מבין, נכון? אם אתה קורא למישהו והמישהו הזה 3 אפשרויות, אז לא ברור למי קראת. או ש3 הפירושים האלה לא סתם 3 פירושים, או ששלושתם מתמקדים בו בדבר אחד. מה קורה בפסוק ב', מה קורה? למה כתוב שהימים היו רבים? שוב, ימים רבים או ימים מעטים, 20 שנה זה רבים, הכוונה היא בתחושה, בתחושה. עם ישראל קולט את זה כ-20 שנה. דרך אגב, לא עברו פה 20 שנה, כמו שכל המפרשים יעשו את החשבון. 20 שנה הכוונה מכאן עד שדוד המלך נהיה מלך, כך אומרים חז"ל. עוברים פה הרבה פחות מ-20 שנה. עד לפסוק ג', אבל יש פה מה שמוגדר באופן עיקרי, מה שהפסוק רוצה להגיד, שיש עכשיו תהליך בירבו הימים, פירושו של דבר קימה קימה, זה הכוונה, לאט לאט, בניגוד להם מצבים קודמים שבהם רצינו לייצר תוצאות ובהם רצינו להבין למה, מה קורה פה ואיך אנחנו מתקדמים ואיך אנחנו זזים ומה מתרחש. פה יש ימים כאלה שעניינם זה להיות רבים. רבים, אומרים חז"ל, זה לשון צער. כל פעם שכתוב רבים זה לשון צער. למה? משום שאתה קולט אותם כהרבה. מה זה הרבה? הרבה, כשאתה עושה משהו בשמחה אז אתה אומר וואי, כבר נגמר, כבר עבר, איך זה יכול להיות? הרבה הכוונה שאתה מרגיש כל רגע. ויש שלבים כאלה בחיים של האדם, ודאי שיש שלבים כאלה בחיים של הדור, צריך המון עוצמה כדי להתבגר ולהיות מסוגל להגיע לשם, שאתה אומר עכשיו הולך להיות פה הרבה זמן. הרבה זמן זה אני לא מסתכל על השעון ולא מסתכל על לוח השנה ולא מחפש הוכחות בשטח שבאמת עשיתי משהו. תהליך איטי מאוד, תהליך איטי וכואב, תהליך של תשובה, תהליך שעם ישראל גואל את עצמו ממדרגת החיים הקודמת שהוא בנה, שנבנתה בו בשמחה, בתודה, אבל עכשיו אנחנו צריכים לגדול, לעלות קומה. כשעולים קומה זה קשה, זה מה שכתוב בפסוק, זה קשה. להימשך אחרי השם זה ביטוי שיש בו המון ערגה, ביטוי שיש בו המון יופי, יש בו גם הרבה כאב. זה לא סתם 2 פירושים, והימשכו אחרי השם, ויש הרבה כאב על מה שהתאבלו על מעשיהם הרעים. יש פה הרבה כאב, יש פה תהליך של ניתוח פנימי, וניתוח זה דבר כואב, כואב. וגם אם מורידים ממני גידול, אז הגידול הזה הוא חלק ממני הרבה פעמים, הוא התפתח בי. בתהליכי התשובה יש לא רק צמיחה והתפתחות, אלא גם תהליכים של קריטת דברים זרים שאיכשהו חדרו לתוכי, וזה כואב. זה כואב גם כדי להגיע לזה, צריך לחדור לעומק. אולי בדרך אנחנו פוצעים דברים חיוביים, ותהליכי ההחלמה הם לא פשוטים. זה כואב, תיקון אמיתי חייב לכלול בתוכו את ההסכמה לכאוב. אנחנו עכשיו נגאלים, אנחנו עכשיו מיישמים את מה שקרה בשירת הפירות. אז חטפנו, עכשיו, אז חשבנו שהכל נגמר. אתם זוכרים? שם ישראל מתעשה ויוצא מלחמה, הוא אומר, הכל בסדר, בעצם תמיד צדקנו. והיינו צריכים לחטוף, להיות מוקים במכה הקשה הזאת של 70 איש, 50 אלף איש. ועכשיו עם ישראל מבין. מבין שאנחנו לא רואים למקדש, ולא רואים, וצריך לקדש מישהו. וצריך לקחת משפחות מיוחדות מאוד של כהונה, שהם אלה שישגיחו על הארון. ואנחנו בינתיים בתוכנו, איך כתוב? ואינהו כל בית ישראל אחרי השם. מה זה ואינהו? איך זה מתבטא בפועל? אין אף פעם עיתונאי שיכול לעשות משפט כזה, נכון? כי ואינהו כל בית ישראל אחרי השם, זה, בין אם תגיד משיכה ובין אם תגיד כאב, מדובר פה על תהליכים מאוד מאוד אישיים. בעם ישראל יש כמה מיליוני אנשים, וכל אחד מהאנשים האלה עובר על זה אחרת. זה דברים שמתרחשים עמוק 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 בלבבות. מתי אני מתחיל להימשך הזה לחוש געגוע לאלוקים? וזה תהליך, זה בהתחלה מבולבל מאוד ועמום מאוד, ויש עוד הרבה קולות אחרים שצפים ועולים באישיות, קולות שמנסים להרחיק אותי מהמשמעות האלוקית. יש פה משהו שהוא לא טכני, והוא לא מעשי, והוא לא התנהגותי. אני לא מנסה להתנהג יותר טוב. משהו בלב, הלב מבקש קדושה. הלב מבקש את אלוקים. זה תהליך שקורה, אם יש בעם ישראל 5 מיליוני אנשים, אצל כל אחד קורה משהו שונה. אולי אנשים שלא מדברים על זה, כי זה נסתר, זה פנימי, לא כתוב פה. תראו מה כתוב פה בפסוק ג' ואמר שמואל לקבל ישראל אמור, אם יש בכל לבבכם אתם שווים אל השם, אסירו את עולי האנוכה מתוככם, והשטרות. זאת אומרת שפסוק ב' זה פסוק שיש הרבה עבודה זרה בעם ישראל. אם שמואל אומר להם, תסירו את עולי האנוכה והשטרות, השטרות זה עבודה זרה יותר חמורה, כי השטרות זה עבודה זרה חיצונית של, של הפיניקים, של הצידונים. מבחינה חיצונית, עיתונאי אף פעם לא היה קודם דברים ואינהו כל בית ישראל, לא בגלל שהוא שקן, מאיפה הוא יודע? מאיפה הוא יודע? זה דבר פנימי, ודבר פנימי אתה לא סס תמיד לשתף, לא תמיד אנשים מבינים מה קורה להם. אם לרשי פה יש 3 פירושים, זאת אומרת שגם לכל אחד מאיתנו יש איזה 3 פירושים. לא כתוב כולם קיבלו מכה, או כולם אכלו שניצל, או כולם הלכו לישון. זה אני יכול גם בעיני בשר לזהות ולראות מה עובר על כולם. מדובר פה במשהו מאוד חמקמק ורגיש. וברוך השם שיש לנו תנ"ך שהנביא כותב אותו, והוא יודע לצפות עמוק עמוק לבות, והוא יודע לגעת ולהחליט ולהבין מה קורה פה לכולם ביחד. אז כולם ביחד מתחילים, כל אחד ליחוד, זה מה שחשוב, זה מה שקריטי, בלב, בלב. התשובה היא מתרחשת בלב, התשובה שקודם, בשנים הקודמות, תשובה שבעיקר היא רוממה אותה מבחינה מעשית, תפקודית, היינו נורא צדיקים. הפסקנו לעשות עבירות. פה יש נסיגה, כי בדורות הקודמים, בדור הקודם שלי היה כל משקל, לא היה רק כף. פה יש מבחינות עבוד נסיגה ונפילה ומשבר, ולא נשכח שבעקבות חורבן בית שילה, כולם משוכנעים שמה? שאולי אלוקים יצא לפנסיה. זאת אומרת, אם שבוע את ארון השם והחריבו את המשקל וכל כך הרבה הרוגים, ברור שהייתה פה איזו שבירה מורלית עמוקה מאוד. ברור שהיו פה כישלונות חינוכיים אדירים, זאת אומרת, ברור שהרבה נוער לא שאל מחנכה, בעיקר אם הם נפלו בקרבות. אנחנו מדברים על קרוב ל-90 אלף הרוגים בשתי המלחמות ביחד, בהבדל של 7 חודשים. שנה שנהרוג בה קרוב ל-100 אלף הרוגים, ואולי האליטה הרוחנית, ואולי המנהיגות הרוחנית נהרגה בקרבות. זה לא פשוט איך כל אחד מתמודד ומה כל אחד עובר. אחד הביטויים בפועל זה, יש הרבה שכיתרו והתייאשו ואומרים הכל עבוד, וחשבנו שתהיה מדינה, והגענו פה לארץ, ובסוף מתברר שהכל רק נסוג, וכמה שטיפסנו עד למעלה, פתאום הכל נהרס, וכבר לא כדאי להתפלל, וכבר לא כדאי להגיד הלל, וכבר לא כדאי להגיד תודה, וחבל שנשאר במצרים, כמו כל מיני קולות שנשמעו כאן קודם ככה. כי בפועל, באמת, יש הרבה אלוהי נחם, והשטרות. אבל זה לא 20 שנה, זה הרבה פחות. אבל התחושה היא בפנים, בעומק, בעומק. עם ישראל מכין את ליבו. זה מה שקדוש ברוך הוא אומר להם. הכינו לבבכם אל השם. להכין את הלב זה לא פשוט. להכין את הבית זה הרבה יותר קל, אתה יודע בדיוק איך הבית צריך להיראות, איך פרחים לבנים, פרחים על השולחן ומנקי ולהדליק נרות, זה פרוצדורה גשמית שהיא לא טובה מאיתנו יותר מדי, נכון? להכין תפילים וציצית זה אולי דורש קצת יותר כסף, להכין את הלב זה משהו אחר לגמרי. להכין את הלב זה לרצות להכניס את התורה לתוך הלב שלי ולא רק לתוך הידיים והרגליים והפה שלי, זה להאמין שאני והתורה יכולים להיות אחד. להכין את הלב זה ללמוד טוב מאוד מאוד את מבנה הנפש שלי, את כוחות החיים שלי, ולהאמין שבשביל ליצור בתוכי תורה גדולה אני צריך לרומם את האישיות שלי ולהיות בן אדם בכל עומק וגודל המילה הזאת, הפירוש הזה. ומתוך כך יש אפשרות לעבוד אותו לבדו. אז אני מגיע לפירוש השלישי של ויינאו. ויינאו אומר רש"י, כמו ויתאספו. שני הפירושים הראשונים הם באמת מאוד מאוד אישיים, מאוד אימננטיים. אבל הפירוש השלישי זה שאחרי הרבה זמן פתאום מתפתחת התופעה, פתאום מתאספים אל השם. ויינאו קובץ. אנשים מתחילים לדבר את זה. לוקח הרבה זמן עד שאנשים תופסים אומץ, עד שאנשים מוצאים את זה החוצה. אבל הפירוש השלישי הוא פירוש שנמשך בתוך שתי הפירושים הראשונים. זה כל כך מתעצם שאנשים בסוף הם מתחילים לדבר על זה. הם מתחילים להתאסף. לא כתוב פה ששמואל קיבץ פה את כולם. ולא ששמואל קבט ישראל, הוא לא העביר איזה פמפלט ולא שלח הודעה באימייל. זה בסופו של דבר נוצר איזשהו מעמד, או שכולם ביחד, או שכל אחד בחוד. רש"י אומר את מה שכתוב בסוף הפרק. בואו נעבור לסוף הפרק להבין את רש"י, משום שסוף הפרק שני הפסוקים האחרונים מסכמים את מפעל חייו של שמואל. והלך מדי שנה, שלושת הפסוקים, וישפוט שמואל את ישראל כל ימי חייו. איך, מה הוא עושה? והלך מדי שנה בשנה, וסבב בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה. וצובתו הרמת הכישם בטוב, ושם שפט ישראל, ואין שם מזבח לאדוני. שמואל כל שנה עושה סיבוב, סיבוב. איפה הסיבוב? את כל המקומות האלה. כל המקומות האלה חזר מבינים שבכל עיירה ועיירה, בכל כפר וכפר. אין מקום ישוב ששמואל לא פוקד אותו אחת בשנה. הוא שופט. איפה הוא שופט? מה זה לשפוט ישראל? לשפוט ישראל אפשר להבין במובן של ספר שופטים, במובן של מנהיגים. אפשר להבין במובן של כמו דיין, שבאים אליו שני אנשים להתווכח, ואז הוא אומר מה דעתו ואיך צריך להיות לפסוק. אפשר להבין שופט במובן של נותן כיוון, במובן של מחנך, במובן של מרומם, במובן של יוצק תוכן בחיים. חז"ל מלמדים פה, זה בתוך הפסוק גם כתוב פה, מכל שנה שמואל בקושי נמצא, הוא גר ברמה, נכון, הוא שב, לקראת סוף השנה נראה שהוא חוזר הביתה. אתם זוכרים טוב שאמצעי התחבורה של שמואל היו פחות מתוחכמים משלנו, זה לוקח המון זמן. הוא נודד בכל רחבי ההתיישבות הישראלית, וכל מקום מגיע פעם בשנה, וכולם מכירים אותו, מה הוא שופט אותם שם. אומר רש"י אצלנו, פסוק ב', ויינאו אחרי השם על ידי שמואל, שהיה מחזר מעיר לעיר ושופטם הוא מוכיחם. מוכיחם זה לא בוקע צורח עליהם, מוכיחם זה בדיוק הפוך. מוכיחם זה משכנע אותם, מראה להם את האמת, חוזר בפניהם. יש פה, אז שכתוב היום שמואל אל כל בית ישראל, לא חייב להיות שזה היה צרף חד פעמי באצטדיון ענק, ובא הוא דיבר לפני כולם. גם זה יהיה עוד מעט. יכול להיות שהוא עושה את זה בנפרד, יכול להיות שהוא עושה את זה בטווח של שנים. הוא אומר לכל אחד במקום הנכון וברגע הנכון. איפה השלב? אבל מה שברור שיש פה התאספות. יש פה הרגשה לגיטימית להרגיש כך. זה כבר לא צריך להתבייש בזה, וזה יוצא החוצה. וכשזה יוצא החוצה אתה קולט שאתה לא חריג. שוב, בתכלס יש אלוהי נחב, יש השטרות. אבל הלב כבר מספיק אמיץ להודות שהוא לא מוכל. הוא עוד לא מסוגל להשתכם מזה, הוא מספיק אמיץ. ואז אומר להם שמואל, אם בכל לבבכם אתם שווים אל השם, כן, אתם שווים. אם ולכן זה קורה ככה. אז תתנקו, הגיע הזמן. הגיע הזמן, צריך בנחת. איך כתוב קודם יקבל אליו? ככה משנה שואלת, למה? רבי יושב בן גורם, למה קדמה שמה לבעיים שמוע, שיקבל עליו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. כי עול מצוות, זאת אומרת, הביטוי המעשי לקשר אלוקים, הוא חייב להיות ביטוי לעול מלכות שמיים. ביטוי לאישיות מאמינה. אם אני קיבלתי עליי, זכיתי להמליך עליי את אלוקים באיזושהי מדרגה מינימלית, מתוך כך עול מצוות. מתוך כך עול מצוות. וזה מה שקורה פה. אם בכל, אם במובן של כיוון ש, מתוך ש, הרי זאת הטענה שלכם, אז אסירו, אז תתנקו, תפסו אומץ. ואז שמואל מקבץ את כל ישראל למצפתה, והתפלל בעדכם אל אדוני, ויקבצו ויקבצו מצפתה וישאבו מים וישפכו לפני השם. לקחו מים ושאבו אותם ושפכו אותם. את הפסוק קשה להבין. אז המדרש אומר, וכי מים שאבו, אלא מלמד ששאבו דברי תורה כמים. מה הכוונה? הכוונה היא לא רק שהם למדו תורה, וכן אדם לומד תורה, לא כתוב ששאבו מים, שפכו לפני השם. הכוונה שהמשלים האלה, שתורה עם מים, הפסיקו להיות שם משלים. זה כבר בנייה בפועל ממש. הם הגיעו למצב כזה שהיה ברור, הייתה שם איזה חוויית חיים אמיתית כזאת, שהיה ברור שהתורה היא זאת שמחיה אותם. כמו מים קרים על נפש עייפה ביום לוהט, כמו שברור לאדם שהוא לא שותה, שהוא הגוף מייצר לו מיד את התובנות, שהוא לא יכול לחיות, זה היה מדרגת החיים כזאת. כאילו המים, כך מסביר המדרש, שאבו דברי תורה כמים. המים הם שיעורים שאולי שמעו קודם, שיעמומו אותם, עכשיו זה... הם שם, ברור לי שזאת המצוקה שלי, אבל רש"י מביא את תרגום יונתן שהוא קצת אחר. רש"י אומר, תרגם יונתן, ושפיכו לי בעול בטיובתא כמיה קדם השני. שפכו את הלב. שפכו את הלב, שפכו את הלב כשוב, כי זה כל מה ששמואל רוצה לעשות. כי זה כל מה ששמואל בונה מעל קומת בית אלי. את רחמנה לי בבית.
מה השאיבה?
מה זה השאיבה? מה זה
שאיבה?
לשאוב זה לקחת את המים מהמקום שבו הם נמצאים. לשאוב, אתה לא מייצר יש מאין מים. אתה נמצא בפני אדמה חרבה, וכל באר זה איזשהו פתח. מפגש שהמציאות החיצונית יוצרת עם מי התהום. מתחת לאדמה, עמוק עמוק מתחת לאדמה, יש אין סוף מים. אתם יודעים שמתחת לכל הנגב יש מאגר מים ענק, רק אין לנו את הכלים להוציא את המים. זאת אומרת, הכלים להוציא את המים יעלו הרבה יותר מים, ורדיף לנו מים מהכנרת. יש כל בערי כזאת, פני השטח יבש, ומי שישאר פני השטח ימות. ובער זה היכולת ליצור נקודת מפגש עם המים שעמוק עמוק מתחת לפני האדמה. אז ודאי שהם שאבו מים, הם שאבו מים מתוכם. הכאב, הגעגוע אל השם, הם קיימים גם במצבים שאדם הכי אטום לעצמו, והכי לא מודע לעצמו, והכי לא מקבל על עצמו. ולשאוב זה לא צריך לייצר דמעות באופן מלאכותי. לא צריך לחתוך בצל, לא צריך לחשוב על משהו. לבכות לפני השם זה להעיז להיות חלש לפניו, להעיז להיות ילד לפניו, להעיז לתת לכאב לפרוץ, משום שהכאב הזה הוא לא כאב מדכא, הכאב הזה הוא מעיין מים. הגעגוע אל השם זה הדבר שהכי מחיה, זה הדבר שהכי משמח, זה הכי פורח. אז יכול להיות, אומר רש"י, שהם גם עשו את זה בפועל. יכול להיות שהם גם לקחו דלי ושפכו אותו, כי הם רצו לבטא בצורה חיצונית את מה שהם הרגישו. ולפי משמעו אינו עולה סימן הכנעה, הרי אנו לפניך כמים עלינו הנשפכים. מים במשמעות של ענווה. למה ענווה? אין דברי תואנקים אלא מי שמשים עצמו כמים. למה מים? כי מים הם בחוק כלים שלובים, שמעתם עליהם. מים הם איזה כלי שתשים אותם? מים הם לא פרינציפיונרים, התכוונתי. העת הזה נראה כמו עת. לא משנה באיזה כלי אני אשים אותו. המים נוזל, הכוונה, בתוך כל כלי שאתה שופך הוא, העיקר שהוא יהיה מים. תפוס את השפיץ הזה, את השפיץ הזה. מים יודעים על מתי לוותר, הם לא בטרנים, יודעים מה חשוב ומה לא חשוב. ואדם שרוצה להיפגש עם התורה, אז הוא כדאי לו, הוא הסכים להיות פתוח למפגש אמיתי עם התורה. אם הוא יסכים לשייף את כל הקוצים האלה שלא נותנים בעיקר לו להתקע, אז הם חשו מנצוח, ככה שמסביר, וישפכו לפני השם ויצאו ביומו, ואמרו שם חטאנו להשם. זה האומץ הכי גדול להגיד את זה. אמר שמואל בר רבי יצחק, לבש שמואל חלוקן של כל ישראל, אמר לפניו, ריבון העולמים, כלום אתה דן את האדם אלא שאומר לפניך לא חטאתי? וישראל אומר לפניך חטאתי. זאת אומרת, שמואל ניגש להתפלל לפני השם, וכל מה שאומר להשם, עם ישראל אומר חטא להשם, לא צריך יותר מזה. נכון, הרב זצ"ל מדבר על זה, אנחנו יודעים שבחטא, בתשובה יש שלבים בתשובה, השלב הראשון זה הכרת החטא, והשלב השני זה עזיבת החטא, והשלב השלישי זה קבלה לעתיד, אני לא מדבר עכשיו על הבידוי. ואנחנו מודעים לכך שבפועל השלב הכי קשה ליישום זה עזיבת החטא. משום שחטא הוא הרבה פעמים, יש חטאים פשוטים וקלים, יש חטאים כאלה שאני נורא נורא רוצה לעזור אותם, ולא מצליח. יש הרבה חטאים ש... או עשויים להיות חטאים, שאדם מרגיש אנוס וחסר שליטה, או שהוא מרגיש שהוא מסוגל אולי לוותר על החטא, אבל המחיר הוא כל כך היום וקודר, שהוא לא תמיד מלא במוטיבציה לשלם מחיר כזה כבד. נראה לנו שבפועל מצד הפרקטיקה את העוצמות הגדולות אנחנו צריכים לעזיבת החטא. אבל, כמו שכתוב במקומות רבים בדברי הרב, באורות התשובה, שהשלב הכי עוצמתי, הכי גדול, הכי משמעותי, זה דווקא הכרת החטא. דווקא המודעות לכך שחטאתי. זה נראה הכי הכי קל, נכון? זה נראה אירוע תשובה. זה נראה שזה לא דורש מכמעט שום דבר, חוץ מחשיפה למה האמת. ואחרי זה אני כבר מיישם את זה. אחרי זה מי... אני רוצה לחשוב בתשובה. מי אמר שאני גם אצליח? והרב מסביר שזה שאתה אומר אני לא בסדר, זה ממש לא, ממש לא הכרת החטא. הכרת החטא, להגיד חטאתי, אתה חושב שדבר לקחת אחריות, להאמין שאתה יכול להיות אחרת. כי גם כשאדם יודע שהוא לא בסדר, אז הוא מלא תירוצים למחביר. כשאדם מרגיש שזה בלתי נשלט והוא לא יכול, אז הוא בעצם מאשים את אלוקים. הוא אומר, נכון, אני לא בסדר. נכון, אני איתי, אני כבד, אני טיפש, אני קטן, אבל אתה עושה באות הליבי האחורנית. זאת אומרת, אתה עשית את החינוך הזה, ואת ההורים האלה, ואת הסביבה הזאת, ואת החברה הזאת, ואת הסרטים האלה, ואת התסבוכים האלה, ו... יש אמירות שהן רצופות בגאווה, למרות שהאדם אומר, אני על הפנים, אני לא שווה כלום, זה רצוף בגאווה, משום ש... שזה לא אני, זה אתה, בראת אותי ככה. מה אני אעשה? אתה השם. אין פה שום הכרת החטא, יש פה הכרת הכאב, יש פה הכרת החיסרון, יש פה הבנה שאני לא מלך העולם, אבל אני בעצם כן הייתי צריך להיות, רק אתה לא סידרת אותו. הכרת החטא, הרמח"ל כותב את זה כתנאי, אם אין הכרת החטא, אז התשובה לא מובנת. זאת אומרת, אם אין הבנה ש... בכל מצב נתון אני יכול לתפוס להגיד חטאתי פרשו דבר יכול הייתי להיות אחר סיפור זה מילה חטאתי חטאתי משמעות שנסעתי באור אדום ולא הייתה לי ברירה זה לא חטאתי לא הייתה לי ברירה כי א' ב' ג' לך נמצא את כל 15 השנים שיש זה שום דבר אולי בבית משפט שבני אדם זה סיבות להקלה בעונש זה דברים שאתה יכול לתרץ לשכנע את השופט שמישהו דחף אותך ושתה לך ואכל לך אבל מול האמת האלוקית אתה ניצב בשוח עצמך, ושם בדיוק הפוך. שם כשאתה אומר חטאתי, שם אומר שמואל, כלום אתה דן את האדם אלה שאומר לפניך לא חטאתי, ישראל אומר חטאתי. ברגע שעם ישראל אומר חטאתי, יכול להיות שהוא בתוך עבודה זרה, יכול להיות שהוא בתוך קשיים עצומים ומסובכים, יכול להיות שהוא מתמודד עם דברים שאין לו מושג מאיפה נמצא את הכוח לצאת ממנו, מהם. אבל כשאתה אומר חטאתי בעומק הלב, כשאני שופך לבך כמיים, אז גמרנו. אז מלכות תגיע, אז בית המקדש ייבנה. שוב, זה לא יקרה ברגע אחד, ולא יקרה בדקה אחת. עוד יהיה הרבה כיף, אבל זה כבר סגור מראש. אפשר לחתום חוזה. זה לוקח. זה ודאי. זאת אומרת, כל הפסוקים האלה, פסוקים שבעצם אומרים שההפסד לפלשת היה מיותר. כל ההפסד לפלשת בפרק ד' הוא מסתד בגלל שלא היה בלב, היה איזו התקדמות מעשית, טכנית, מצוותית, מאוד 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 אדירה. הייתה התנהגות צדיקית, אם אפשר לשמש מילה הזאת, מאוד מפוארת, אבל בלב לא היה אמון בכלל. וזה היה התפקיד של המלחמה, זה נכון, נשמענו את זה תקום על ההכרות של חנה, אם חנה הכרה באופן פרטי, באופן אישי. ההפסד במלחמה הוא ביטוי לזה שכולנו תקועים, כל הדור הזה תקוע, כי להוליד ילד זה בעיקר להוליד כוחות חיים שיש בתוכי, מתוך כך גם בסופו של דבר נוצר ילד, הילד בפועל הוא רק אחת הדרכים להוליד משהו. עם ישראל בנוי עכשיו מרגה הרבה יותר גבוהה, והוא תקוע, הוא עקר. אז הכאב הזה, הכאב של חוסר הילד, הכאב הזה שבפועל מתגלה על ידי פלישתים שמכריחים אותנו לצמוח, הוא כאב שנהיה מיותר, ולכן וישמעו פלישתים כי התקבצו בני ישראל מצפתה. ויראו בני פלישתים לישראל, וישמעו בני ישראל, ויראו בני פלישתים. פלישתים חושבים שזה פרק ג', ניצחנו אותם לפני איקס חודשים, נהרגו 30,000, 34,000. ניצחנו אחרי עוד כמה חודשים, נהרגו 50, עוד פעם מתאמצים. עכשיו לא נשאר להם כלום, עכשיו באמת נחסל אותם, כך אומרים פלישתים, מבחינה לוגיסטית, צבאית, הם ודאי ודאי צודקים. ולכן, וישמעו בני ישראל, ויראו בני פלישתים. ויאמרו בני ישראל לשמואל, אל תחרש ממנו מזעוק אל אדוני אלוהינו השם מן הפלישתים. שמואל מקריב קורבן, זועק להשם וינהו השם, ויהי שמואל מעלה העולה ופלישתים כשלו מלחמה בישראל, ויראם אדוני בקול גדול ביום הפלישתים ויהומם, וינגפו לפני ישראל. ויצאו אנשי סמן המצפה וירדפו את פלישתים ויקום עד מתחת לבית קר, ויקח שמואל אבן אחת והסמן המצפה ובן השם, ויקראו את שמה אבן העזר, ויאמרו עד הנה עזרנו אדוני. אבן העזר, או אבן העזר, זו אותה אבן שבה הייתה המלחמה בפרק ד'. בפרק ד', התבוסה הגדולה והכואבת הייתה, כך אומר הנביא, באבן העזר. זה קצת מוזר, זה מוזר מאוד, מכיוון שרק עכשיו, רק בסוף פרק ז', אנחנו נפגשים במושג אבן העזר. פרק ד', פסוק א', ויהי דבר שמואל לכל ישראל יצא ישראל לקרב פלישתים מלחמה, ויחנו על אבן העזר. ויחנו באפק. עוד לא קראו למקום הזה אבן העזר. אז מה פתאום בפרק ד'? נכון, רק עכשיו. רק עכשיו כתוב שויקרא את שמה אבן העזר. אז למה? שמואל לוקח אבן, מעמיד אותה, סוף של אנדרטה כזאת. אז איך כבר בפרק ד' קראנו לזה ככה? אני חושב שזהו בדיוק, זה אותה אבן. בפרק ד' היא עוד לא הייתה, עוד לא קראו לה אבן העזר. בפרק ד' אולי בכלל לא הייתה שם אבן. בסופו של דבר, באותו מקום יהיה קרב אחר כך שבו פלישתים יוגפו. והקרב הזה יברר לנו שגם התבוסה הכואבת בפרק ד' היא אבן העזר, שיש פה חינוך אלוקי. יש פה מצב כזה, התבוסה הזאת לקראת פלישתים, נניח שלא היה פלישתים באזור, בסדר? נניח. נניח שאין פלישתים באזור, אז זה יהיה הרבה יותר גרוע. זה שיש פלישתים באזור זה גרוע מאוד, כי נהרגו 34,000 פלישתים במלחמה הזאת, נכון? אבל עם כל הזוועה שניבטנו בין התבוסה, התבוסה הזאת היא הרבה פחות כואבת ממה שהיה אם לא היה פלישתים. כי תארו לכם מה היה קורה אם לא היה פלישתים. אם לא היה פלישתים זה כמו אם לא כואב לך. אם לא כואב לך, אז המחלה מתפתחת ומתפתחת. אם אתה תקוע, אם אדם נמצא לו במקום שלו, אבל הוא מרגיש עם זה טוב, פחות או יותר הוא מסתדר, הוא שורד. הוא לא במקום שלו. הוא לא במקום שלו, פירושו דבר שהוא לא יצא לפועל, ולא מתפתח, ולא צומח, ויש דברים כאלה גדולים שיכולים לצאת ממנו. אבל הוא מסודר, לא עלינו. יש לו איזה ג'וב קטן וטוב, מרוויח ונורמלי, לא מתאמץ יותר מדי. יש לו מספיק לעשות תה בעבודה, אז הוא מסודר. אז חבל שהוא מסודר. משום שזה שהוא מרגיש שהוא יכול לסחוב, זאת הצבעה. משום שהתפקיד שלך בעולם הזה זה לא לסחוב, התפקיד שלך בעולם הזה זה לחיות ולפרוח ולצמוח ולהביא ברכה. וכשזה לא קורה, אז זה אסון הגדול. ולפעמים דווקא התסכול ותחושות הכאב וההבנה שאי אפשר להמשיך ככה, הם המתנה הכי גדולה, זה מה שבא לעזור לך. אתה רואה איזה איום, אתה רואה איזה כאב, אתה מזהה איזה כבעיה. פלישתים הם לא הבעיה, אף פעם העונש הוא לא הבעיה. תמיד העונש הוא ההתגלות של החיסרון שקיים בפני. תמיד, או כמעט תמיד הכאב הוא לא הבעיה. הכאב רק מגלה לך משהו אחר. כמעט תמיד, בדרך כלל. האמת היא שהמלחמה הזאת בפרק ד' בתבוסה הגדולה, ונפילת ארון השבי, וחורבן משכן שילה, עד כמה שקשה להגיד את זה, בלי זה לא היינו ספר שמואל. בלי זה לא תהיה מלכות, ובלי זה לא יהיה בית מקדש, ובלי זה לא יהיה משיח, ובלי זה לא יהיה את הנבואה. בלי זה עם ישראל יישאר פה לנצח. תחת ימי אלי. זאת אומרת, תהיה חברה חרדית יפה מאוד, חשובה מאוד, חזקה מאוד. יראת שמיים מאוד, וזה נהדר. תראו לי מה אתה משווה עם זה. אבל כל התפקיד של הקומה הזאת זה לעוף לאין סוף. להיות אנשים שעליהם התנך מדבר. ופלישתים, בסופו של דבר, אנחנו לא רוצים להתחנך דרך הסבל. המטרה הראשונית והעליונית היא לבנות עצמי לא על ידי איסורים וחולאים רעים, כמו שכתוב שם בתפילה של קריאת שמע למיתה. אלא מה לא על ידי זה, אלא מה ברור אמיתי, שכלי, על ידי בית מדרש, על ידי עוז ואומץ אמיתיים, לרצות להשתנות, גם אם אין שום סיבה חיצונית כביכול להשתנות, לחפש מי אני. אבל אם זה לא קורה על ידי תמונה, וזה לא מתברר על ידי תשובה מהאהבה, זה מתברר על ידי ישראל וכל האימויים. זה לא כזאת, הוא מעניש אותי, זה לא מעניש אותי, זה דוחף אותך, זה צומח. ראינו לאורך כל הפרק, ראינו איך הקדוש ברוך הוא לא העניש אותנו פעם אחת, איך הכל, אנחנו עם הטעויות שלנו גורמים לעצמנו. אז לא הייתה שם אבן ולא קראו לה אבן העזר, אבל היום, בפרק ז', אני כבר מסתכל אחרת לגמרי, אני מחמד פרק ד'. ואני אומר שהכאב הוא גדול, והשכול הוא נורא, ובלי המלחמה הזאת, אז השכול היה נורא לאין ארוך. אז יש הרבה פעמים שאתה מפסיד, וההפסד הזה הוא הישועה שלך. ככה שמעתי פעם מישהו רציני, משרד הביטחון אומר, שפרעות תרפ"ט חוסל היישוב היהודי בחברון כמעט לגמרי. אבל בסתרי השגחה מאוד מאוד גדולים, בזכות פרעות תרפ"ט, אז ניצחנו אחר כך, 19 שנה אחר כך, בתש"ח, והוקמה לנו המדינה. משום שעד תרפ"ט הייתה מין תחושה כזאת בקרב המוסדות המיישבים, בקרב המוסדות הלאומיים, שהבריטים הם אומה נאורה ותרבותית. וקשה להם, הצהרת בלפור, פחות או יותר היא באה פה בשבילה כמדינה, היא תתעכב לזה, היא תקטיני, זה היה בסדר. ולכן, לא הייתה, כמעט לא הייתה השקעה בבניית כוח מגן, כמו שהם קודם בתקופת. אלא בכל הכוח, היה בהתיישבות, בהתיישבות, היו כמה שומרים, רבו, כן הרבים ישמרו, לא הרבים, ארגון השומר, משהו כזה רומנטי ככה. לחזור אל חיי המדבר, אף אחד לא לקח את זה בצורה יותר מדי גדולה. דווקא מאורות תרפ"ט. והחידלון הנורא שהשלטונות הבריטים הפגינו, וההזנחה והתוצאות הזוועתיות והחיסול, היה צריך משהו מזעזע, שהעיר שבה, שאותה לא עזבו יהודים מעולם, דווקא היא, בראשית צמיחת גאולתנו, חוטפת כזו מכה, זה הניע תהליכים ארוכים מאוד, כדי שההגנה והרכש הביטחוני בתשנ"ח יגיעו, אי אפשר להתחיל איזה שנה קודם, צריך להתחיל את זה. אז התחיל, האצל התחילו גישושים של להיפרד מההגנה, והמחתרות התחילו להיות מקומות של צורה, בשום, בהסקת מסקנות. הכאב הגדול והנורא הזה של הטבח בחברון, והתוצאות הרעות שלו, הם אולי העניקו לנו, לא ידענו, אנחנו היינו ממשיכים. הכל היה מתאחר בכמה וכמה שנים טובות, עד שהיינו קולטים שבעצם הבריטים הם אויב שלנו, בעצם רק רוצים לפגוע בנו, בעצם בכלל אנחנו לא בסדר העדיפויות שלהם. ובינתיים המערב הם צוברים וצוברים כוחות ונשק ויכולים חלילה לקום עלינו. אז באיזשהו אופן מאוד מורכב, גם שם חברון גאלה את ישראל ונתנה את מה שיוכל לתת למען העצמאות כולה. אז זה דוגמאות כאלה של רבות בעם וביחיד במסגרות שאתה חוטף עם מכה, והמכה הזאת היא לפעמים תהיה מכה חלשה מדי ולא תנער אותך, אז תוכל לנסות להפתיר כדי שתקד. כמו צהל אחרי מלחמת לבנון השנייה, שכנראה בלי המכה הזאת, אז לא הבנו שבאמת, עם כל הכבוד לתהליך השלום המופלא, כדאי שבכל אופן נאמן את החיילים שלנו. אז חלק גדול מהקברניטים שלנו היו במין מחשבה כזאת שצבא זה משטרה שנועדה להפריד בין סוגי אוכלוסיות, לדאוג שלא יזרקו אלינו אבנים. לצערנו הרב, היה מהלך כואב, מהלך מבייש, מהלך ש גם הצד השני הוא כאן מאוד, ברוך השם, לאין ערוך יותר ממה שאנחנו כאן, הוא כן, אבל זה יצר זה מהתחדשות כזו בצבא, שעכשיו הצבא שלו נמצא במקום לאין ערוך יותר גדול ומתקדם. היום, והאויבים שלנו יודעים טוב מאוד שהצבא שלנו הוא כבר במקום אחר, הוא לא יגיב כמו הבלבולים שראינו. אז שוב, לדבר על הכלל זה טוב בשביל שנים. זה מה שקורה פה. בפרק ז' אנחנו קוראים למלחמה היא אבן העזר. היום אנחנו אומרים תודה. כי בלי זה, אתם רואים שגם אם זה לא כל כך עזר, בלי המכה השנייה, שגם אחרי שהעוד השם חזר זה לא עזר והם היו תקועים שם. לפעמים דווקא אתה כל כך מוצלח, אתה כל כך שאתה יותר מוצלח, יכול שאתה יותר קבור בתוך התובנות שלך, ככה המכה צריכה להיות הרבה יותר כואבת, כי אחרת ואמרו עד הנה, עזרנו השם, אז במעילה, עכשיו פלישתים מיותרים. מעילה הניצחון של המיותר. ומה אנחנו לא צריכים? כשהאויב מיותר, אז הוא נעלם. אז רק צריך לחפש את התירוץ. ויקנו פלישתים ולא אספו עוד לבוא בגבול ישראל, ותהיה עוד אדם פלישתים כשאתה שמורים. ותשוב נערים אשר לכו פלישתים את ישראל לישראל. מעקרון ואגב וגבולה אצל ישראל מיד פשטים ושלום ישראל לבני המורים. משום שאנחנו עושים מה שאנחנו צריכים לעשות. אז כל השאר אתה לא צריך תרופות. החיידקים מחפשים מקום לחדור. כשאומר לך חיסון טובה, אז כל החיידקים שבו הם יכולים לפגוע בך. וזה בעצם סיכום ימי שמואל. יש לנו עוד כמה דקות רבינו. שבע דקות זה מספיק. וישפוט שמואל את ישראל כל מיני חיים, ואנחנו רואים בעצם בשתי הפסוקים האחרונים האלה איך שמואל הופך את הכל. איך שתי הפסוקים האלה הם אנטיתזה אדירה לאופן שבו אלי שפט את ישראל. משום שאלי יושב במרכז ישראל ואומר, בואו אליי, בואו אליי, אני במשכן, אני הקודש, אתם תבואו אליי. נבנה את הקודש כלב, ומתוך שהגוף כולו היום מודע לזה שהקודש הוא לב, מתוך כך נרומם את ישראל. וממילא ראינו תופעות כאלה שמתפתחות במשכן שילה, שמה? שהחיים צריכים לשרת את הקודש, ולכן יש מצבים שהכהנים לוקחים בכוח את הקורבנות, מגיע לנו, ועם ישראל משתף איזה פעולה. פה בדיוק הפוך. פה במקום שעם ישראל יעלה לרגל אל הקודש, הקודש, ואומר שמואל, עולה לרגל אל כל אחד ואחד מישראל. כששמואל הולך לכל העירה, הוא היה יכול לקבוע משהו אחר, נכון? הוא היה יכול לקבוע לוז כזה, וזה גם היה מאוד מאוד יפה, שכל ישוב צריך להגיע פעם בשנה לבית של שמואל. מה קרה? אפשר לעשות את זה פעם בשנה, נכון? פעם בשנה כל עיר עולים אנשים, נשים וטף, ייקח להם שבוע, לא נורא, ויבואו לשמואל תורה מיהל, ובימים האלה יומיים כזה שמואל ירומם אותם ויגדל אותם ויברד על יום יומיים כל מקום לפי ההיקף, לפי מספר חוסני שלו. זה גם היה מאוד מאוד מרגש. אין לנו היום מנהיגים כאלה שמצליחים לעשות את זה או שרוצים לעשות את זה, אבל שמואל לא עושה ככה. שמואל אומר להם, אתם בית המקדש, אתם, אני הקטן עולה לרגל אליכם. ובניגוד אדיר למה? לזה שמשכן שלו לקחו מעם ישראל. אז בשמואל הוא תשובתו הרמת הקישם ביתו. מה זה הוא תשובתו הרמת הקישם ביתו? אמר רבייה ביתי מה רבי יצחק, אמרה בברכות י' ב' י' עמוד ב', הרוצה לענות יענות כאלישע, ושאינו רוצה לענות אל יענה כשמואל הרמתי, שנאמר ותשובתו הרמת כשם ביתו. ואמר רבי יוחנן שכל מקום שהלך שם ביתו אימו. זאת אומרת, שמואל לא לקח אגורה אחת מעם ישראל. ותשובתו הרמת כשם ביתו, ביתו זז איתו, יש לו איזה קרון או עגלה, הוא לא מוכן לקבל כלום. הוא עבד לעם קדוש שמואל, הוא זה שהולך אל כל כך בשבילם הוא הולך. הוא לא מוכן לקבל כלום, כמו שהוא אומר אחרי זה בנאום הגדול שלו פרק י"ב, שעומד מול כל האומה, אני מדפדף, והוא מבקש מהם בפסוק ב', הנני ענובי נגד ה' ונגד משיחו, את שור מי לקחתי והחמור מי לקחתי, ואת מי השקתי את מרצות ומי אני לקחתי כופר ועלי מיני בו ואשיב לכם. ואמרו, לא השקטנו ולא רצותנו, שזה דבר אחד, ולא לקחת מיד איש מאומה. שמואל בסוף ימיו עומד מול כל העדה ואומר, אם לקחתי פעם מישהו שיגיד עכשיו, וכולם אומרים בקול גדול, ולא לקחת מיד איש מאומה. ויאמר אליהם, עד אדוני בכם ועד משיחו היום הזה, כי לא רציתם בידי מאומה. ויאמר עד, הוא משביע את עצמו לפני כל העדה, לפני שם השם, וכולם מעידים. שמואל זה לא בגלל שהוא הרוויח כסף מאיזשהו, זה עקרוני, זה דרך. אז אנחנו אומרים בפרש שלא כל אתם דרך הם נוהגים כך, לא כולם צריכים לנהוג ככה. אלישה למשל, לדוגמה המקבילה או ההפוכה שמובאת פה, זה אדם שהאישה הגדולה בשונם אומרת לבעלה, הנה שלוקים קדוש עובר עלינו, נעשה לו על יד קיר ונשים בה מיטה ושולחן כיסא ונורה, אם אני זוכר טוב. אז בוודאי שיש, בוודאי שמותר. בסך הכל הוא עושה את זה בשביל הציבור, הוא עושה בשביל עם ישראל, לא זה בשביל עצמם, זה רק הוצאות. זה לא רק מותר, יש הרבה שלא יכולים אחרת, גם לזכה את אלה שתומכים בו. אבל שמואל לא, כי זה בא ממקום עקרוני כאלה, כזה. הקודש נמצא בלב, אלוקים נמצא בלב, כל המצוות וכל הדברים שבעולם, זה עוזר לי לגלות את אלוקים בתוכי. אז אני מגיע, אני לא אקח ממך כלום, אומר שמואל. אני לא אקח ממך כלום, משום שאני משוכנע שכל מה שיש לך, אלוקים נתן לך כדי שאתה תצמח ותפרח, תהיה אתה. עם הכלים שאלוקים נתן לך, תהיה הרבה יותר אתה. הוא משרד, מסובב, זה עם ישראל, הוא תובע מהם ישראל תביעה מאוד מאוד קשה. כשהוא אומר, הוא בא אליך ועולה לך לרגל, אז בעצם אומר לך, אני מאמין שזה קיים בך, ומול האמונה של שמואל קשה מאוד להתבטל. אבל שימו לב לפסוק ט' ז', אנחנו מבינים, חזם מלמדים אותנו שהוא הולך לכל מקום, מקום מדינה מדינה. וכן היה שמואל בנה של חנה, כעוף הזה, פורך ממקום, מקום מדינה מדינה. והולך בכל המקומות, ככה אומר המדרש. אז למה, בכל פסוק ט"ז כתוב מה? שלושה מקומות, נכון? בית אל, גלגל, מצפה. זה הרמה, גם הרמה הכתובה. הרמה, הרמה, הישוב שבו גר שמואל, זה בערך בשכונת רמות של היום. נבי שמואל, כן, שכונת רמות, כמו היה על שם, הישוב, על שם רמה. איפה שנבי שמואל? זה הגלגל, אנחנו יודעים שזה קרוב מאוד לירדן, הגלגל זה איזה שם ישראל ואת הירדן, באזור יריחו, צד צפון על יריחו. בית אל, נניח שזה באזור בית אל של היום, יש כפר ערבי ביטין ששם באזור, פתוחים אבל כנראה, והמצפה אני לא יודע איפה זה. אבל השמואל הולך כל שנה לכל מקום, ולמרות זאת הפסוקים מדגישים ארבע מקומות. בואו נבנה לנו איזה תיאור על המפה של ארבעת המקומות האלה, שבהם הוא כנראה משקיע הרבה יותר. יש איזה ארבעה מקומות שהוא כל הזמן מסתובב דווקא שם. איזה מין ריבוע כזה, בין גלגל, בית אל, רמה, ולא יודע איך המצפה. ואיך שלא נסרטט את הריבוע הזה, אז נראה ששמואל מחפש משהו. אם הוא היה היום בא לחפש את זה, אז היה מוצא. אתם יודעים ששמואל נולד ומת בכ"ח באייר. הרבה לפני שזכינו לשחרר את ירושלים. אבל כנראה שהוא לא נולד ביום הזה כשחררנו את ירושלים, כנראה היום הזה זה יום של ירושלים באמת. זה יום של שמואל באמת, יודעים שבכ"ח באייר הרב קוק עלה לארץ גם. בכ"ח באייר הוא גם עלה לירושלים. יש בשמואל, בפסוק ט"ז, מין חיפוש אחר ירושלים. הוא נמצא בכל מקום, הוא לא יודע איפה זה במדויק. עוד לא הגיע הזמן, אבל זה קרוב. זה קרוב. זה קרוב למצב כזה שעם ישראל הוא מחפש את זה. ירושלים זה המלוכה, ירושלים זה בית המקדש, ירושלים זה השלמות, ירושלים זה תיקון עולם כולו, מלכות שדי. ירושלים זה השם אחד ושמו אחד. ויש פה איזה מין פסוק שהוא כמו מחפש מטמון. כשהוא לא מחפש, מטמון שהוא מחפש זה לא מרגליות. המטמון זה נשמת האומה. הוא מחפש ומחפש ומחפש. והחיפוש הזה גורם לעם ישראל להיות במקום הרבה יותר קרוב, עד שאנחנו מוכנים כבר לפרק ח'.